זה קטרוג. כי למה זה צריך רק לשרה? אתה עושה ממנו שרה, אני נזהר מאוד מי לדבר לי. אני מדבר על זה. אבל אנחנו אומרים, אוכל עם הקדש הקדוש ברוך הוא, כשאתה אמר לאברהם אבינו, למה זה צריך רק לשרה? כדי להרגיע אותו ולומר לו, תשמע, האמת היא, אל תדאג, הטוב שנגזר עליכם, יבוא עליכם. יבוא עליכם טוב, אל תדאגו, יבוא עליך טוב. הטוב לא ייעלם. אלא מה? יש כאן איזה תוכחה. אותו דבר בפורים מתגלה משהו כזה. בפורים יש איזה נקודה של טוב שמתחילה, ואנחנו מתדמים בדרך. למעשה אני עוד אתייחס לסוף המגילה. פורים מתייחס בזמן שיבת ציון. בזמן שיבת ציון יש תהליך חזרה לארץ ישראל. אני ישנה וליבי ער. חזל באו ואמרו, אני ישנה בגלות וליבי ער. המושג של ישנה מתייחס לגלות. עכשיו בואו נרחיב רגע את הדבר הזה. כי מה זאת גלות? גלות זה מצב שבו יש חיות מסוימת, אבל אין עשייה, אין יקיצה, אין נוכחות, אין מצב מקום. זה הביטוי של הגלות. הגלות היא זה שיש חיות, אבל היא לא באה לידי ביטוי. עם ישראל חי, אבל הוא לא בא לידי ביטוי, הוא לא מופיע את הלכויות שלו, הוא לא מופיע את הכוחות שלו. אני נדהמתי השבוע לשמוע על המספרים, סתם סטטיסטיקות, מישהו שמתעסק בזה שיתף אותי, שיש 500,000 יהודים בצרפת, 300,000 יהודים באנגליה, 100,000 יהודים בהונגריה. כמה באיטליה יש? 50,000 יהודים, מאות אלפים של יהודים באמריקה, כן? כן, לא רציתי להתבטא בצורה כזאת. עכשיו אני רק אומר את זה בכאב לב. תארו לכם שכל המאות האלפים האלה היו באים והיו מגיעים לארץ ישראל. איזה מהפכה הייתה קורית פה במדינה. חבל על הזמן. עולם אחר לגמרי. אתם חושבים מה זה עוד 500,000 יהודים? לא מיליון. 500,000 יהודים. מבחינה דמוגרפית, מבחינה רוחנית, מבחינה התיישבותית, מבחינה כלכלית, מאלף ואחד בחינות. הגלות נקראת שינה. אני ישנה וליבי ער. שם כשעם ישראל חוזר לארץ ישראל, בתווך של ימי בית שני, השינה הזאת היא עוד פעם באה לידי ביטוי. אלוהיהם של אלו ישן. מה זה ישן? ישן זה אותיות ישן. אני לא מתחדש. שימו לב, עכשיו אנחנו נעשה דילוגים מהכלל אל הפרט. מה זה אדם ישן? אדם ישן זה אדם ישן. יש לו עוד יום ועוד יום ועוד יום. כל יום חוזר על עצמו בהעתק הדבק. קופי, איך קוראים למילה של פסטה. קופי פסטה. בסדר? אפילו נשמע טוב. יש לזה צליל. אדם ישן זה אדם לא מתחדש. הוא ישן. הוא ישן את חייו. כמו שבשינה אין התחדשות. אין בה התחדשות בשינה. לפעמים יש בצלילים, צליל המוזיקה וכו'. אבל אין בה התחדשות. מיד שוקי, זה הביטוי לשינה מבחינה רוחנית. אני חי את חייו. עוד יום. זה, אני אגיד את זה בצורה חריפה, זה יכול להיות גם עוד יום בישיבה, או עוד יום בכולל. הכל עובד כמו שצריך. כן, שוקי.
אבל דווקא, אני אמרתי, זה לא גיל, השנה,
אז שאדם
יש לנו
פה,
אז באמת כל
הנפש שלו, הרגוש לו. יפה מאוד. אז אני אעלך על זה שתי תשובות. דבר ראשון, באמת שינה מאפשרת התחדשות גופנית. זאת אומרת, העולם הגופני מתחדש דווקא כשמרפים ממנו. כלומר, דואגים לו. זה נושא בפני עצמו. אבל דווקא בן אדם שכל כולו עסוק בגופניות, הגופניות שלו ניזוקה. ונגיד אדם שמחפש אור, סוחו, את תענוגות העולם, שינה. אדם שמחפש רק את תענוגות העולם. אז הוא מזיק לגוף שלו, א', ב', וזה הבית היותר משמעותי. זה ששינה נצרכת, אם אתם זוכרים, פעם מאחורה, דיברנו על זה בשמונה פרקים, שאדם אין לו בחירה לגדול פיזית על כלי גופו, ואין לו בחירה על החלום. אדם חולם חלומות. כל הלילה אנחנו חולמים חלומות. כל אדם. ולמה? כי החלום זה התעמלות הנפש. מה קורה בחלום? בחלום הנפש של האדם נכנסת לפעולה. מה שאנחנו דוחקים אותו במשך כל השבוע, כל היום, סליחה, בזמן הלילה זה קופץ לחיים, זה יוצא לחיים. זה חלום, למה? כי הנפש צריכה את המזון שלה. אפילו הפעילות המופשטת של הנפש, היא נותנת לאדם את הבריאות שלו. זאת אומרת, אם אתם זוכרים פעם, סיפרתי לכם על מעבדת השינה בבר אילן, שאדם אחד עשו אותו, עושים שם מסלולות על אנשים. אז הוא אכל טוב, הוא קיבל תנאים מעולים, רק הפריעו לו לחלום. איך? על ידי גירויים באלקטרודות בראש. אחרי 3 ימים, אדם היה על סף התמוטטות עצבים. למה? כי הנפש נרגעת בחלום. ככל שאדם הוא יותר גדול, הוא ישן פחות. רואים לב. עד כדי כך שאנשים גדולים ענקים, כמו דוד המלך, חצי מהלילה הם מנמנמים, וחצי מהלילה בכלל בדרייב אחר לגמרי. גם הנמנום זה מסיבה אחרת. עכשיו, השינה שמדובר עליה, זו מציאות שיש משהו חי באדם, אני חוזר, אבל הוא לא בא לי לביטוי. חברים, אני לא רוצה לדבר עכשיו על הגלות של... אני לא רוצה לדבר על הגלות של בין סוף בית ראשון לבית שני, על מה שהיה בשושן הבירה. אני רוצה לדבר על עצמנו. אני מבקש בשיעור הזה לגעת במקומות יותר אישיים. כל הדברים הטובים שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, אנחנו בקלי קלות עלולים להירדם ולא לשים לב אליהם בכלל. כמו למשל בריאות, שמחה, פרנסה, מסגרת, הורים, זוגיות, ילדים, משפחה, אלף ואחד דברים. השינה באה מאיזשהו מקום שבן אדם לא חי, הוא לא חי את החיים שלו. אני חושב שזאת אחת הבעיות הגדולות של האדם המודרני. האדם המודרני פשוט בחר להירדם. איך הוא בחר להירדם? הוא בחר להירדם על ידי מסיחי דעת שונים, או על ידי אידיאליזציה של חולשות, בעברית. מסיחי הדעת השונים זה ההתפרסות החוצה וכל מיני דברים שהם לא בנקודת המהות של החיים. הם יכולים להיות דברים, תסלחו לי, טיפשיים, שנהפכים למשהו שהוא הרבה מעבר למקום האמיתי שלהם. אולי יש להם מקום, אבל חלק כן, חלק לא. אבל גם אם כן, הם צמחו ותפכו לממדים שמעבר למקום שלהם. כמו למשל, הבריחה לתענוגות העולם השונים. זה יכול להיות עבודת אלילים שקוראים לה בימינו כדורגל או כדורסל, או לא יודע מה. עכשיו, יש מקום לזה, אני לא אומר שעכשיו צריך להיות אנשים מרובעים. השאלה היא, מה מתאר לי את כוחות החיים? איפה הכוח שלי נמצא? הקטע הזה, מה עושה לי את זה? האם מה שעושה לי את זה, זה הפריפריה של החיים? או שאני יודע איפה נמצא מרכז החיים שלי? אתם עוד לא נמצאים בצלטים האלה. אבל בעזרת השם מהירה וכולי, אנשים נשואים ודאי נמצאים בצמתים האלה. הצומת של המקום של מה סדר העדיפויות שלי בחיים. אני אפילו קצת יותר חריף. אפילו עולם רוחני יכול להיות עולם של, עולם של בריחה, עולם של שינה, ולא עולם של אמת. זה משפט חריף, אבל צריך לדעת אותו. אנחנו לומדים תורה מתוך שייכות אליה ולא מתוך בריחה אליה. למשל, אנחנו לומדים תורה מתוך שייכות ולא מתוך זה. היה לי שיג ושיח עם הרב גדי ואחרים, גם מתוך זה למשל שמסלול ההסבר הוא מסלול יותר נוח. אני לא אומר שאתם אומרים את זה, אבל אני יודע שכן יש כדי שאומרים את זה. לא אתם, לא פה, לא במקום כזה, לא במקום אחר. זה המקום של שינה. אז אומנם הוא באמת יכול להיות שהוא יותר נוח במובן מסוים. זה שיש דברים בדרך שיוצרים לי איזו אטמוספירה מסוימת כדי שאני אהיה פנוי לחיות בעוצמה במה אני שייך. זה שאנחנו למשל אומרים שלימוד התורה הוא מגמה ומצלה, בזכות לימוד התורה, אז חזרנו לזה, עומדות היו רגלינו בשערי ירושלים. מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה? שערי ירושלים שעוסקים שעסוקים בתורה. האמירה הזאת היא אמירה שאמורה לתת לי כוח, לתת לי אחריות, לתת לי הרגשה של אני לא יכול להיות גם אדיש. השינה שמתוארת בימי אחשוורוש זה הדבר הידוע שאתם כולכם מכירים אותו, שאחשוורוש מוציא את הפנים של בית המקדש. זה לעם ישראל לא מפריע, זה נקרא לישון. עכשיו אמרתי לכם שני דברים. הדבר השני זה אידיאליזציה של חולשות. העולם המערבי הוא די אלוף בדברים האלה. אני חייב לומר שמאידך גיסא צריך להיזהר לא לקטוש את עצמנו על חולשות שלנו. זאת אומרת, כל אחד ואחד מאיתנו נושא חולשות. יצר הרע הרבה פעמים עובד בשעות נוספות, וזה שהוא קוטש את האדם. הוא בא ויורד עליו רצח. תראה את מקומך, תיזהרו מיצר הרע כזה. יצר הרע שהוא בא ואומר, לא הספק לתת, הספק למי, אתה רע, אתה רע, דוד, 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 דוד. אבל יחד עם זאת, יש מקום של אידיאליזציה של חולשות. זה גם סוג של שינה. אני רואה חולשה בתוכי, ואני לא פונה לתקן אותה, או אפילו להביט עליה, או להתמודד איתה, אלא מה אני עושה איתה? אני משלים איתה. ואני ארבע יוצר ממנה מין משהו אידיאלי. זה אולי סכנת הסכנות בעולם רוחני. האידיאליזציה של החולשות, שבן אדם מתנסח בצורה גאוותנית, והוא מתאר את זה שזה למען שם השם אלוקי ישראל. אני בטוח שבסעודה של אחשוורוש, שנשמרה כשרות שזה דבר גדול, במובן מסוים זה משהו יותר בעייתי. במובן אחר זה משהו יותר טוב. שהיא חלק מהפרשנים, היום אני עוזר את הכיוון אחר. בדרך כלל המהלך שהלכנו בו בשנים העברו, זה שהכל היה שם כשר, הכל היה גלת חלק למהדרין. זאת אומרת, הם ישבו ואחוז מסעודה, מסתומן, בגלל שעד אז לא כל כך הייתה שיטה אשכנזית, היה יותר שיטה ספרדית, אז מן הסתם גם הם יחמרו בבישולי אחר. אולי יכול להיות, לא יודע, מלא הסברה, שאולי היה גם טבחים ישראלים, היה משגיחים, הכל היה בסדר. רק הבעיה הייתה פשוטה, שמה? הוציאו את הכלים של בית המקדש. אני רוצה רגע להזכיר את מה שאנחנו אומרים מדי שנה בשנה, ולפתח את זה עוד צעד אחד. להוציא את הכלים של בית המקדש, זה בדיוק מראה את המקום שאני יושב. כי אני מה אומר? אני הפעמים בא ואומר, המסגרת של החיים נשמרת. מה זה אדם ישן? אדם ישן זה אדם שחי במסגרת של חיים, אבל אין לו מהות של חיים. לכן הוא צריך לחלום, כדי לשרוד. בלי החלום הוא לא יכול לשרוד. בהמשך לדבריך השוקים, שיר המעלות ושיר השם את שיבת ציון היינו כחולמים. בלי החלום של הגאולה בגלות לא היינו יכולים להחזיק מעמד בגלות. ולכן מכיוון שהגלות כבר מתחילה לסיים את הפקידה, היא מתחילה להתפרק על ראשם של היהודים. רואים את זה, הם מבחינה רוחנית על הגדולים לצערנו הגדולים של ההתבוללות, וגם מבחינה של ביטחון. מישהו הביא לי מאמר שאני חשבתי שאנחנו חוזרים לימי הביניים, שמתאר את המצוקה של היהודים באירופה, אני לא יודע מה קורה בארצות הברית, באירופה, לנוכח גלי אנטישמיות שהולכים וגואים מחדש בעולם. כאילו מזכירים לנו שמקומנו הטבעי הוא כאן, עכשיו הם יושבים שם בסעודה ונהנים מסעודתו של אותו רשע, שבאמת מה קורה בה, מה קורה בסעודה הזאת? יש כביכול יריקה, אפילו לא כביכול, בוז לכל העם היהודי. תמשיכו לישון, תמשיכו לישון, יש לכם את הדת שלכם, יש לכם את המסגרת שלכם, תמשיכו לישון. עכשיו, מה שקורה באומה קורה גם ביחיד. כשיחיד נרדם וכשהאומה נרדמת, מגיעה הסתירה. לפעמים סתירונת התעורר, ולפעמים מגיעה הסתירה יותר חזקה, שהמגמה היא להגיד את האדם כדי שהוא לא ישן את חייו. מגיעה הגזרה. למעשה בסיפור הזה, וזה משהו שלא אמרנו בעבר, יש משהו שהולך לאפיין את כל ימי בית שני. ימי בית שני יאופיינו בפער בין המקום הפנימי האמיתי לבין המסגרת. זה יהיה המשבר של בית שני לאורך כל הדרך. בית ראשון, המשבר שלו יהיה מאוד מאוד ברור. לכן אמרתי לכם, במובן מסוים, אז זה שהם מחפו כושר רק סיבך את העניינים. אז לא היה להם מינוס על הכושר. אני לא אומר שהם צריכים גם לאכול נבלות וטרפות. הבעיה היא בעמדה הנפשית. בעמדה הנפשית, האוכל הכושר סיבך את העניינים. למה? כי מבחינתם יצא שמה. שהם בסדר גמור. המסגרת מלמעלה נראית בסדר גמור. ובאמת זה נכון. כי איפה הייתה נקודת הבעיה? נקודת הבעיה הייתה בצד הפנימי. זה למשל תופעה כמו למשל שבן אדם לומד הרבה תורה והמידות הן מקולקלות. אז מלמעלה הכל נראה מצוין. הוא גם מדגדג במצוות. האם אני אומר? סליחה. אם אני אומר שצריך לוותר על זה, ודאי שלא. אבל הבעיה היא זה שלא מורגש איפה הצד המקולקל. לכן הדברה תאמר במסכת גיטין, אחרונים נתגלה אבונה, ראשונים נתגלה אבונה, נתגלה קיצר. אחרונים שלא נתגלה אבונה לא נתגלה קיצר. הראשונים, כלומר אנשי בית ראשון, הקלקול יצא החוצה, המחלה פרצה. מכיוון שהמחלה פרצה, אנחנו יודעים גם לטפל בה, אנחנו יודעים לדייק אותה, אנחנו יודעים להתייחס אליה. אבל האחרונים, שהקלקול היה קלקול פנימי, שם זה כבר בעיה אחרת. שם זה לא קבלה קיצה. זאת אומרת, זה הרבה פעמים רואים את זה גם בזוגיות, שלפעמים כשיש הגדרות בבעיות בזוגיות, הנה, עכשיו דיברנו על הכלל, דיברנו על הפרט, עכשיו דיברנו, אנחנו מדברים על הזוג. כשרואים בעיה בזוגיות, אז יודעים במה להתמודד איתה, ממה להתייחס איתה. אבל שכל צד מייצג או בוחר איזה צד, הוא פיתח יחסי שכנות. אחד מהחבר פה אמר לי שיש לי איזה סלנג באנגלית. אני קורא לזה יחסי שכנות. אז באנגלית קוראים לזה roommates. כן, זוג שנפח לרומץ, הם מאוד מאוד נחמדים, הכל נחמד, הם חיים ביחד, אבל החלק הפנימי הוא מקולקל. משהו פה לא מתחבר. זה הבעיה של ימי הפורים. זה הדבר שמתחיל או מדגיש במיוחד את המקום שצריך לקרום. פורים, כל המועדות בטלים, ופורים אינו בטלים. פורים קשור להודעה על השם יתברך, על הנס, על השחרור, על המקום שבן אדם היה בצרה וניצל ממנה, נגאל ממנה. פורים מתייחס לתודה שמיד אני אדבר עליו. מיד אני אדבר על המושג הזה, תודה. מה זאת תודה? תודה זה הרגשה כמה אני שייך למיטיב בשביל הקדוש ברוך הוא. בוא נדבר ביחד לקדוש ברוך הוא. תודה מראה שזה לא רק המסגרת. אם אני שומר על חיים של מסגרת, אם מסגרת מתואמת שלי ביחס אליו, אז זה טוב ויפה, אבל חסר פה הקשר הפנימי. חסרה פה השייכות, חסר פה נקודת החיבור. זה בדיוק הנקודה שלא הייתה חסרה בפורים. בפורים היה כאילו, תשמע, אתה רוצה שאני אפסדר אחד עם השני? כך, הנה אנחנו יכולים לקשר. עכשיו אנחנו פיטים. אתה לא מבקש מאיתנו, אנחנו לא מבקשים ממך, וכו' וכו'. זה היה פורים. חסרה בו נקודת התודעה. חסרה בו נקודת הביטול שמיד נדבר עליה. כלומר, זה לא רק להגיד תודה. וקצת דיברנו על זה במשמר, במשמר קצת הלכנו לכיוונים אחרים, נשלים את זה השבוע בלי נדע. זה לא רק נקודת החיבור. בפורים זה גם נקודת הביטול. כשאתה אומר תודה לאדם, במובן מסוים, אתה מבטל את עצמך כלפיו. אתה עכשיו זה בוקבו. בשביל זה צריך חיות. אם אני חי רק בעולם של מסגרות, אני לא יכול לבטל את עצמי כלפי מישהו. למה? כי יש את הגבולות שלי ויש את הגבולות שלו. אני כאילו, זה הסכנה הכי גדולה להיות דתי או בכל הווריאציות, דתי, דתי, חרדי, אתה מבין את כל הבדיחות שלי על העניין הזה. אז זה שאתה מייצר מסגרת, והמסגרת הזאת אמורה להשקיט את האלוה, סליחה לבית החריף. להגיד כאילו לקדוש ברוך הוא, בסדר, אני עשיתי את שלי, אתה מבסוט, עכשיו תן לי לחיות את החיים שלי. אז בוודאי, גם הרב כותב את זה, שיש ערך להנאות של האדם, הן מסמכות אותו, הן בונות אותו, הנושא הוא לא כרגע טבע והנאה. אבל כן, יש כאן אמירה מסוג אחר. האמירה מסוג אחר באה ואומרת, זה שצריך להגיע למקום של ביטול, של אש. זה המקום שחסר. האם אנחנו בני אדם קבועים עם חף? בני אדם כאלה ששום דבר לא חי בתוכם, לא תתחיל להיות עכשיו סמיילי, או כזה אוינג, 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 אוינג. הלכתי אתמול בשוק מחנה יהודה, היה איזה אחד בערב, ושם קסטה, שמה שלצה, כאן אנחנו נאומה, הקרביץ, אני עשיתי שוק שירם אתמול בערב, אני חייב לציין, אני באו על אותו דרייב של האוינג, אוינג, אוינג, ככה קופץ, קופץ, קופץ. בסדר. השכם ישראל, הוא רוצה לשמח, זה דבר נפלא. האוינג אוינג אוינג הזה צריך להיות אצלנו בלב. צריך להיות אצלנו שאנחנו מייצרים כלפי הקדוש ברוך הוא כוח של שמחה, כוח של דבקות. שמחה, ועכשיו אני עובר לשלב הבא. אם אני חי עולם של מסגרת, אני לעולם לא יכול להגיע לשמחה. כי מה זאת שמחה? שמחה מתעוררת רק מתוך מקום פנימי. אני רוצה רגע שתשימו לב את המהלך שהלכנו בו. דיברנו על שינה כמקום שיש בו היעדר חיות פנימית. מה נשמרת עם מסגרת החיים ולא תוכן החיים. שידחנו את זה לגלות ולגאולה. גלות אני ישנה וליבי ער. יש איזו פעימה של חיים נסתרת. אבל בשורה התחתונה, הפעימה של החיים הנסתרת הזאת אמורה להביא אותנו למקום של ערות. עברנו לשלב הבא, שדיברנו גם על נפש האדם, על עבודת השם שלו, על התודה. האם התודה היא מייצגת מקום של ביטול? ובאנו עכשיו לשמחה. השמחה קשורה למקום של רעננות פנימית. מה זה שמחה? רעננות פנימית, שייכות פנימית, חיבור פנימית. הרבה מאוד פעמים בפורים, פורים נהפך למנחה כזה, שאלה אנשים שדופקים את הראש, סליחה על הביטוי, ולפעמים מסמנים על ידי הפרשות כאלה ואחרות את הטריטוריה שהם הלכו בה. כן? לא, סליחה, השתדלתי להיות לא מגיעים מדי. וכאילו, יש אנשים, לפעמים אני חושב על זה, לא מסתכל על אנשים, שכל אחד יעשה מה שהוא חושב. אני מדבר מעברי במרכז הרב, דברים שראיתי. ואני אומר את זה לעצמי מדי שנה בשנה, שכאילו יש כאלה שלפעמים בכוח חוקים עוברו למקום הזה שאתה משתקר ואתה מאבד את התחון ואתה מאבד את הדרום. וזה פספוס של פורים. העד דלא ידע זה באיזשהו מקום ביסור. אני לא אכנס עכשיו לכל ה-17 השיטות ההלכתיות. אתה מגיע למקום של ביסור כדי לאפשר לחיות הפנימית לצאת החוצה. הביסור חייב, אם יש לי ביסור בפוריה, זה בשביל לשחרר לי, סליחה, בשביל לשחרר לי את הכבלים, כבלי השכל, כבלי המסגרת, הכבלים של התדמית שלי ביחס לעצמי, שכל אלה מפריעים לדבר האמיתי לצאת החוצה. במקום זה, אדם מאבד את ראשו. במקום זה אתה רואה אנשים ששותים, שותים, שותים, מקיעים את הנשמה אחר כך וכל הדברים האלה. אז מי שלא רגיל לשתות, גם אם הוא ישתה, וברוך השם, מי שמקיע זה סימן טוב, זה משהו לא רגיל, צריך לשתות. אז מי ששותה, ובכל זאת, גם אם הוא שותה קצת, והוא מקיע, זה דבר אחד. אבל זה לא צריך לבוא למקום שאני מאבד את העשתונות שלי, שאני נגמר. פורים, השכרות של היין, אמורה להביא אותי למקום של עד לא ידע. מה זה עד לא ידע? עד לא ידע זה נקודה ציון. זה נקודה שאני בא ואומר בה, יש משהו שהוא מעבר למסגרת שאני רואה. עוד פעם, שינה מייצגת מסגרת. אתם מבינים למה? כי כשבן אדם ישן, אתה יודע בדיוק מה לצפות ממנו. כשבן אדם ער, יש פתאום עולמות שיוצאים, שצומחים ממנו, שבאים בצדדי ביטוי. אני ישנה וליבי ער. השכרות תחקידה להביא אותי למקום של עד לא ידע, של כיסופים לקדוש ברוך הוא, של אמונה, של דבקות, של תודה, של הודעה, של ביטול, של עד לא ידע. כשאני אומר לקדוש ברוך הוא במובן מסוים, ריבונו של עולם, אתה לוקח אותי למקום של עד לא ידע, שהוא מעבר להבנות שלי, מעבר לתפיסה שלי, מעבר לשכל שלי. זה העד לא ידע. וזה על ידי מה שאני יודע מה השורש שלי, מאיפה אני מקבל. מכאן הרוחם, האומר דבר בשם הנבואה, מביא גאולה לעולם. לא הבנתי. אין מחלוק אשר, עשו מעמד, ובכל זאת חיבוק, היה בגלל הכלים של בית המקדש. בא מישהו בגלל דקטן בטרש, איזה מהפכת חצר, בגלל שמרדכי יהודי, בא ואומר, סליחה, לא אומר, משתנקל ואומר על המהפכת חצר שבטרה שרוצים לעשות אותה, שהנה כיכן ומגלה את הסוד, זה מה שמביא את הגאולה לעולם, זה משהו מינורי, לא? היינו מצפים לאיזה מהפכה, רעידת אדמה רוחנית. אז היא אומרת, צומו עליי שלושה ימים, אבל היא גם כן אסתר המלכה עושה צעדים של בוגדנות, דיברנו על זה פעם, כדי למה, יבוא המלך ואמרנו מחר אעשה כדבר המלך, ראינו את זה במסכת מגילה פעם, כדי שהיהודים לא יסמכו עליה, עוד פעם המלכונת הדתית. אחת הסיבות, יש עשר סיבות, נכון? אני רוצה רגע לשאול על הסיבה הזאת, זה כמו שבן אדם עובר משהו, ואני הולך לבקש ברכה של רב, לבקש ברכה של מקובל, וכוחם של הצדיקים הוא בלתי רגיל. הכוחו, אני אספר איתו לכם, הקדוש הוא, אם אני אתחיל לספר לכם עליי באופן אישי, על יהודה עובדיה, אני רוצה לעשות איזה לילה אחד, לכבוד רבנו הרחם הקדוש, להביא כיבוד עליי, בלי נדר, ולספר לכם איזה ישועות זה כוחם של צדיקים. אנחנו בכלל גם לא מבינים, אנחנו קצת לפעמים יותר מדי מתמטיים, חומרים הכל צריך לעבוד בצורה מסוימת. אבל גם כדי לבוא ולבקש ברכה מצדיק, זה לדעת את המקור של הברכה. אסתר המלכה לא רוצה שעם ישראל ירדם עוד פעם. שאם ירצו עוד פעם ויעבדו עוד פעם ולא יבינו שהישועה היא מעת השם, ויחשבו שהישועה היא מי? ממנה, אז עוד פעם נשאר. אותם במחת קישון. אם הם לא יבינו, ולכן היא עושה צעד שמתפרש כבוגדנות, אם הם לא יבינו שאין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין רק ריבונו של עולם, מורשה ממית ומחיה, מוריד שאול ויעל, ריבונו של עולם,
הוא משפיל אפילו אומר, הוא פותח את הדברים ויכול להוציא, ועליתי והעליתי את עמי והעליתי את עמי מקברותיכם, הוא מה שכתוב שם ביחזקאל. לכן גם המקום הזה אסתר מאוד נזהרת שהשליחות שלה לא תרדים מחדש את עם ישראל, שעם ישראל לא ילך לשם עוד פעם. למה? כי יש מישהו שמטפל בזה, כי הרגיעו אותנו. לא, אנחנו עכשיו במאבק קיומי, מלחמה קיומית. זה מה שאסתר המלכה אומרת. איך זה קשור לאומר דבר בשם אומרו? מה זה אומר דבר בשם אומרו? להגיד דבר בשם אומרו זה להכיר תודה במובן העמוק של המילה. להגיד תודה, לדעת שאני עכשיו לא מנתק את השמועה מבעל השמועה. בעולם האקדמי יש הרבה מאוד גניבות, מה שנקרא גניבות אקדמיות, שמישהו הוגה רעיון והרעיון הזה נגנב על ידי מרצה אחר. זה מאוד מאוד מצוי, זה מצוי, לא יודע, מאוד מאוד מצוי. מה היה?
מה?
זה לא דבר, אבל אולי הם מצפים שאצל אנשי רוח תהיה גניבות. פעם אחת לי יש קרובת משפחה שהיא פרופסור באקדמיה של רחל, אז היא אמרה לי שזה מאוד מעניין, כי זה הפך מהחוויה הבית מדרשית. בעולם האקדמיה, אם יש לך רעיון טוב או חידוש, הבדקה, אתה שומר אותו לעצמך עד שאתה מפרסם אותו, וגם אז אחרי שאתה מפרסם אותו זה לא בטוח שיש עליו זכויות יוצרים. יש עליו זכויות יוצרים, זה דבר חמור, אסור להעתיק מאמרים אקדמיים, אבל משפצים אותם. אז היא אומרת לי, אבל בבית גדול נשמע חוויה הכי גדולה שלנו, כשאנחנו אומרים חידוש, אני אומר את זה, אני לא צריכה להגיד לנו, זה כולנו יודעים את זה. אם התקעתי אתכם בצד האקדמי, כשאנחנו אומרים חידוש, והחידוש הזה מחבר אותנו לראשונים. הראשונים. כלומר, אין אלה שקדמו לנו. איזה קורת רוח מדהימה יש לנו, שאנחנו אומרים משפט ש... בדיוק הרב, או הרמב״ם, או הרמב״ם, או הגמרא, כיוונת, אמרת משהו וכיוונת. אז זה פתאום הרגשה של מה? של שייכות. זה אומר שאני לא אומר איזה גופה שזרוקה. אדם ישן, הוא כמו איזה גוף כזה שזרוק, לא כמו, הוא גוף זרוק. שייכות. ברגע שבא מרדכי יהודי, ואומר דבר בשם אומרו, הוא מגלה שיש לנו את הכוח להיות מחוברים מחדש. סליחה, לא מרדכי, אסתר, שהיא אומרת את הדבר בשם אומרו, לכן היא גם יכולה לפעול ישועה. כי היא רואה בעצמה לא כמקור, אלא כצינור. בוא נדבר רגע על אסתר ונרחיב את זה לנו. אסתר אמרה את הדבר בשם מרדכי. אתם חושבים שאין משחקים פוליטיים בחצר המלך? בוודאי שיש משחקים פוליטיים. קרדיט כזה להציל את המלך שאסתר אמרה, שאסתר עשתה, זה... סליחה, אינפורמציה כזאת יכולה להיות עבור אסתר דבר מדהים, עצום. אבל היא עדיין בוחרת לשמור את הלב, שייך את הנתון למקור, למרדכי היהודי. תדעו לכם, זה לא פשוט היה. כמו למשל, שאדם עומד, אפילו בן תורה, ועומד ומוסר שיחה ואומר רעיון גאוני. להגיד שהרעיון הזה אמר אותו מישהו לפניו, לפעמים יש יצר הרע גדול. לא נגיד את זה. בואו, צריך לתת לכם את החילוק. אבל את החילוק הזה נאמר קודם. למה? כי אתה קונה לעצמך כוח. אתה מבדיל את עצמך
ביחס לחברך. עוד פעם, שינה זה משהו שמבדיל ביני לבין אחרים, כי בעירות יש תקשורת, יש דיבור, יש שייכות, יש חיבור, יש התפתחות, יש צמיחה, יש משברים ויש עליות. אסתר ובשדה הפוליטי ובכלל, תסתכלו מה קורה בעולם הפוליטי, זה גם היה אז. פלוני הביא את אלמוני לפוליטיקה. אני היום מרחם על פוליטיקאים ראשי מפלגות, אני לא צוחק, שמביאים שחקני רכש המפלגה שלנו, כי כמעט כל שחקני הרכש אחר כך קמו כנגד אלה שהביאו אותם, לא הכירו להם תודה, אולי כן הכירו, לא הכירו, התפלגו למפלגות אחרות. אתם שמתם לב מה קורה בפוליטיקה? תתחילו להתחיל לספור לכם את המפלגות שזה קרה בהם, שראש מפלגה ועם מישהו בתוך המפלגה, כל אחד שנכנס לתוך המפלגה כותל את ראש, הוא לא בא ואומר, זה לא בא מתוך מחלוקת, זה לא בא מתוך ביקורת עניינית, זה בא מתוך, אתה מרגיש את אהבת השררה, יש פה תאווה לשררה. שררה? למה? בטח, כי אני רוצה לנכס את זה לעצמי. מדהים, אה? דווקא בן אדם שלפעמים הוא הכי דומיננטי, הוא הכי ישיר את חייו. הוא הפסיד את הדבר האמיתי. תארו לכם שהיה ויכוח פוליטי, אני תמיד הרבה פעמים מפנטז על זה, שתארו לכם שראש הממשלה היה פונה ליושב ראש האופוזיציה, מכובדי, אחרי הערכה רבה מאוד, אני חושב אבל שמדינת ישראל חייבת לצעוד בדרך הזאת. אני חייב לציין, לא יודע אם תחלקו עליי, אני לא חסיד נלהב של, אני חושב שאני צריך לחזק אותו בכל דרך אפשרית, תפילה, עשייה, אמירה וכו', של בנימין נתניהו. חייב לציין מזכותו, שזה לא הסתרבות פוליטית, אבל במהלך כל השנים האחרונות הוא מבדיל ממלכתיות. הוא רוצה לייצר בסיס כוח לאומי רחב נוכח אתגרים בלתי רגילים שעומדים מולנו. אני הייתי מצפה אבל בוויכוח הפוליטי בין הדתיים בינם לבין עצמם שיח אחר, שיח שבא מתוך מקום של עירות ולא מתוך מקום של ישנות, שאנחנו נלחמים מאחד את השני. כשאסתר בא ואומרת דבר בשם אומרו, היא מגלה שהכוח הזה להתחבר למקור הוא קיים והוא התעורר, והכוח הזה אכן מתעורר. בלילה הוא נדדה שנת המלך, שנת מלכו של עולם. כשיהודי אחד עושה פעולה הוא לא יודע לאן היא יכולה להגיע. זורע צדקות הקדוש ברוך הוא, חלק מהצדקות שלנו זורע, וגם אנשים כאלה שהם גם כן אחר כך פעלים לנו את המצמיח ישועות, את הגדילה, את המקום שאנחנו צומחים. אז זורע צדקות מצמיח ישועות. אז זורע הצדקות הזה בא ואומר אני שייך, זה אומר שגם לנו יש את היכולת הזאת. הוא אומר דבר בשם אמרו מביא גאולה לעולם, זה למשל בפורים כוח ההודעה להודות לשם. מתי הודינו לשם כמו שצריך באמת? אבל מתי התפללנו לשם כמו שצריך באמת? אבל לא כאילו קמתי מאוחר הודו לשם וכשאמר, ואז אני עושה לזה גם כן איזה לימוד כזה שאני לא נפסיד את קירת שמה בזמנה, אז ישר אני עושה highlights, קטעים מבחרים מהתפילה, קטעים מובחרים. מתי יודענו לשם? מתי היום היה לי נס הבוקר, אני רוצה להגיד לכם, אמרתי אני אגיד נשמת כולך, אני אגיד על זה ועד נס אחר, נשמת כולך יתברך את שמך אדוני אלוהינו ורוח כל בשר תפארת ותרומם זכרך מלכנו תמיד מן העולם ועד עולם אתה אל, ובלעדיך אין לנו מלך גואל ומשיח עבודה ומציל בונה ומרחם לכל יצרה וזוכה, אין לנו מלך עוזר ושמח אל האתה. עברתי, עשיתי פנייה בבוקר, עברתי מהתפילה, פתאום אותו החליט, בחיים לא אומר לו חוויתי דבר כזה. אתה בתוך צומת, שלושה מסלולים, חזרתי מגילו להר חומה, ואותו החליק. אבל החליק ברמה של, אתה מאבד את השליטה, אני אומר, הוא על הברקס, ואותו בורח לי לכל הצדדים. עד שהוא הגיע ממצב, של ככה למצב 90 מעלות על הכביש, תענים כאילו הוא בסב, ככה, בתוך הסיבוב הוא נזרק לצד, ואז אני מה זה, אמרתי, וואי 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 וואי, עכשיו כאילו, והחבר'ה מגיעים בסיבוב, הם לא רואים אותי בדיוק, חסד השם ניצח. אמרתי לעצמי, יום יודה להם, זה אני, מה, יודה, אני מה, תראה, מה אתה רוצה? כמה עודדתי לשם הזה? החלקה כזאת עם הדלת של הנהג לכיוון התנועה, מספיק מכה אחת מאותו אחר על הדלת, איפה שהנהג יושב, קטסטרופה. כמה עודדתי לשם על עוד יום של תורה שאני לומד, על עוד יום של בריאות, על עוד יום של שמחה, או שאני כאילו ישן. בואו שצריך, לא? זה המסגרת. אני עובד את זה בקדוש ברוך הוא, והוא עובד אצלי. ברור, אני יודע מה הולך לקרות. מה לא ברור? אני יודע. אז התשובה היא שכשיודעים, אז לא נדעים. עד דלא ידע. עד דלא ידע זה המקום הנפלא. שאנחנו חוזרים להיות ילדים קטנים, מתרפקים על הקדוש ברוך הוא. כמה אני מתגעגע על הזקנים האלה שגדלתי אתכם. באמת. עכשיו אכלתם אותה, לחיות. מה זה סנטימנטלי? ראו וזרקתם איתכם ואני אתכם. כמה אני מתגעגע על הזקנים האלה שחוו כל כך הרבה דברים קשים. כל כך הרבה דברים קשים. אנחנו מפונקים ברידומי ריבועים. בריבועי ריבועים הפינוק שלנו. אנחנו לא יכולים לתאר עד כמה אנחנו מפונקים. הם עברו ממדינה למדינה. אם זה אשכנזים, חוו שואה נוראה. אני רואה מה זה סבא של אשתי. מה זה שהוא זוכר את חנוכה, שזה היום היורצייט של ההורים שלו. לא כי זה היורצייט. כי הוא עושה כמו שכתב, זה היום האחרון שהוא פגש אותנו. ורק זיכרון השואה אחרי עשרות שנים, אני שואל אותו מה נשמע, מה שלומך סבא חנוך, תמיד עם חיוך, תמיד אופטימי, למרות שהוא כבר משותק בחצי גוף, והוא כל הזמן מודה לשם על האימים שלו, איך משתי בנות יצאו לו כבר עשרות נכדים, וזה כמו שהם הנראים בדרך. אני נזכר בזקנים הבגדדים, שממשלת עיראק אמרה להם, אם אתם רוצים לבוא לארץ ישראל, אתם לוקחים אתכם רק 50 דינר, זה הכל. ועזיב ועזבו בתים ועזבו כל מיני דברים מאהבת ארץ ישראל, ופה גם קצת עבדו עליהם, כי דינר עיראקי היה שווה 4 לירות ישראליות, ופה אנשי הסוכנות אמרו להם ש4 דינרים שווים לירה ישראלית אחת, אז נתנו להם 1 חלקי כמה? 16 ממה שמגיע להם. אבל הם היו בני אבא. אני נזכר באבא שלי המנוח, שכשאני, מה זה פחדתי להתחתן? וואו, נסע, ומה, ומה, ואיך, ומו. ואבא זיכרונו לברכה, הוא, סליחה, אבא זיכרונו לברכה, ואבא אמר לי, יש לך אמונה? אנחנו התחתנו עם אוהל של המעברה ומיטה של הסוכנות. זה אפילו לא היה מיטה שלנו. זה נקרא להיות ער. להיות ישן זה להיות בן אדם חסר כוחות. בן אדם חסר יוזמה. שאם משהו מטלטל אותו מעבר למסגרת שלו, אז הוא הולך כבר לאיבוד. הוא מתבלבל. ולמה? תבינים איך זה הפוך על הפוך. בגלל שמרוב שאדם רוצה לדעת, הוא לא מתחבר לדברים. מרוב ידיעה אין לי חיבור, מרוב תדמית אין לי דמות, מרוב הצהרות אין לי מהות. עד לא ידע. אני חייב להגיד לכם, בלא תפורים בישיבת מרכז הרב, לא בישיבת הכותל,
אני אומר משיבת מרכז הרב מסיבה מאוד פשוטה. משיבת מרכז הרב זה ההתגדלות שלי. זכיתי ללמוד במרכז 12 שנה. להלן שנה אחת כמעט בשעלבים, י"ב במרכז, וברוך השם השנה אני משלים את השנה העשירית בישיבת הכותל, כן ירבו, אמן. תודה רבה לבדך. ובכל אופן, פורים היה הלילה המיוחד ביותר של השנה. יש לכם עוד שבועיים, אני אומר את זה שתהיו מוכנים לזה. יש לכם את היכולת להגיע לזה. כי גם אם עכשיו היינו גומרים רק עם תבניות דתיות, שזה, בידע, וכן ידע, בספירת הכתר, בספירת המחות, ונדבר על זה. אני רוצה לספר לכם על הנס. ואיך הנס מתחולה? יש לנו עכשיו שבועיים להזכיר לעצמנו כמה אנחנו קוראים בקדוש ברוך הוא. מי מאיתנו לא צריך ישועה? אתם לא יודעים בכלל גם מה אתם שוטלים בחיים, איזה צדקות אתם מצליחים בדבר הזה. מה משתחרר מהנפש? מה יוצא ממנה? איזה חסימות? איזה כאבים? אז זה לפעמים שיהיה בתנאים הכי אופטימליים בעולם. מה משתחרר? זה תורת חיים. זה לא מופע פסיכולוגי. זה בעבד עם שמחה אמיתית. זה בא למקום אמיתי. ופה יכול להיות המקום שאתה הכי מגיע לשמיים ואתה הכי מתרסך על הארץ. זה יכול להפך בשקט למקום של שטות. חג של שטויות, של קטעים. אתה רוצה להתחפש? תתחפש. אולי כדי להזכיר לעצמך כמה כל השנה אתה בתחפושת. חשבתם פעם על זה? תדמית ודמות זה אותו דבר, ער וישן. אני יכול להיות ישן, ישן לגמרי, כי אני עסוק בתדמית שלי. איך תופסים אותי, מה אני משדר, מי אני, מה אני, מי אני, מה אני. אז כשחושבים מה זה, כן, כשאני לעצמי, מה אני. שיהיה לכם פורים שמח. תודה.